הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 17, חלק שני, איתור ההשערה. יום חמישי. בטח יש איזה קטע מיוחד עם ימי חמישי בהוגוורטס. השעה הייתה 5:32 אחר הצהריים ביום חמישי, והארי עמד ליד פרופסור פליטיק מול גרגויל האבן הגדול ששמר על הכניסה למשרד המנהל. הארי בקושי הספיק לחזור ממשרדה של מגונגל לחדרי הלימוד של רייבנקלו, וכבר אמר לו אחד התלמידים להתייצב במשרדו של פרופסור פליטיק, שם גילה הארי שדמבלדור רוצה לדבר איתו. הארי, שהרגיש חרד למדי, שאל את פרופסור פליטיק האם המנהל אמר במה מדובר. פרופסור פליטיק משך בכתפיו בתנועה חסרת אונים. מתברר שדמבלדור אמר שהארי הרבה יותר מדי צעיר בשביל להגות את מילות הטירוף והעוצמה. פטפוטים בלבוש קוקושפיץ? חשב הארי, אבל לא אמר בקול רם.
בבקשה, אל תדאג יותר מדי, מר פוטר.
צייץ פרופסור פליטיק מאזור כתפו של הארי. הארי היה אסיר תודה על זקנו העצום והמנופח של פרופסור פליטיק. היה קשה להתרגל למורה שלא רק היה נמוך ממנו, אלא גם בעל קול גבוה יותר.
המנהל אולי נראה קצת מוזר, או די מוזר, או אפילו ממש מוזר. אבל הוא מעולם לא פגע בתלמיד, ולא במעט, ואני מאמין שהוא יעשה זאת אי פעם.
פרופסור פליטיק שיגר אל הארי חיוך מעודד.
אם רק תקפיד לזכור את זה, לא תיכנס לפניקה.
זה לא עזר.
בהצלחה.
צייץ פרופסור פליטיק, נשען אל הגרגויל ואמר משהו שאיכשהו הארי לא הצליח לשמוע בכלל. מן הסתם, אין תועלת בסיסמה אם אפשר לצוטט לה. גרגויל האבן פסע הצידה בתנועה רגילה וטבעית ביותר, שהקטה את הארי בתדהמה מכיוון שבמהלך כל תנועתו הגרגויל נראה כמו אבן מוצקה ודוממת. מאחורי הגרגויל היה גרם מדרגות לולייני מסתובב. היה בו משהו מהפנט עד להטריד, ומטרידה עוד יותר הייתה העובדה שסיבוב הספירלה לא היה אמור להביא אותך לשום מקום.
עלה! לך!
צייץ פליטיק. הארי נעמד על הספירלה בעצבנות מה ומצא את עצמו מסיבה כלשהי שהמוח שלו לא הצליח כלל לדמיין, ניסה מעלה. הגרגויל חזר למקומו בכל חוותה עמום, המדרגות המשיכו להסתובב והארי המשיך לעלות, ואחרי פרק זמן מסחרר למדי, הארי מצא את עצמו ניצב בפני דלת מעץ אלון ועליה מקוש פליז בצורת גריפון. הארי הושיט את ידו וסובב את הידית. הדלת נפתחה לרווחה, והארי ראה את החדר המעניין ביותר שנתקל בו מימיו. היו בו מנגנוני מתכת זעירים שהסתובבו או תקתקו או שינו לאיתם צורה או פלטו עננות אשן קטנות. היו בו עשרות נוזלים מסתוריים ועשרות מכלים בעלי צורות מוזרות. כולם מבעבעים, רותחים, ניגרים, מחליפים צבע או יוצרים צורות מעניינות שנעלמו חצי שנייה אחרי שראית אותן. היו בו דברים שנראו כמו שעונים מרובי מחוגים, שעליהם נחרטו מספרים או מילים בשפות בלתי מזוהות. היה שם צמיד ועליו גביש דמוי עדשה שנצנץ באלף צבעים. וציפור שנחה על במת זהב, וכוס עץ מלאה במשהו שנראה כמו דם, ופסל של בז מצופה באמייל שחור. על הקיר היו תלויות תמונות של אנשים ישנים, ומצנפת המיון הייתה מוטלת באגביות על מטלי כובעים שעליו היו תלויות גם שתי מטריות ושלוש נעלי בית אדומות שמאליות. באמצע כל הבלגן הזה עמד שולחן שחור ורק מעץ אלון. לפני השולחן עמד שרפרף מעץ אלון. ומאחורי השולחן ניצב כס מרופד היטב, שהכיל את אלבוס פרסיבל וולפריק בריין דמבלדור, המאותר בזקן ארוך וכסוף, כובע שנראה כמו פטריה מאוחה ענקית, ומה שאל עיניים מוגלגיות נראה כמו שלוש שכבות של פיג'מה שצבעה ורוד אז. דמבלדור חייך, ועיניו הבהירות נצצו בלהט מטורף. הארי התיישב לפני השולחן בחשש מסוים, מאחוריו נתרקה הדלת בחוותה רמה.
שלום, הארי,
אמר דמבלדור. שלום המנהל, השיב הארי. אז הם בקטע של לקרוא זה לזה בשם פרטי? האם דמבלדור יגיד לו עכשיו לקרוא לו...
בבקשה, הארי,
אמר דמבלדור.
המנהל נשמע כל כך רשמי, פשוט תקרא לי בקיצור.
אין בעיה, אמר הארי. שתיקה קצרה הסתררה.
אתה יודע,
אמר דמבלדור,
שאתה האדם הראשון אי פעם שבאמת עשה את זה?
אמר הארי. הוא ניסה לשלוט בקולו, למרות המועקה הפתאומית שהשתקעה בביתנו. אני מצטער, אני... המנהל, אמרת לי לעשות את זה, אז עשיתי...
בבקשה.
אמר דמבלדור בעליצות.
ואין צורך להיות כל כך מודאג. אני לא אזרוק אותך מהחלון רק כי עשית טעות אחת. אני אתן לך הרבה הזרות מראש אם תעשה משהו שאינו לרוחי. חוץ מזה, מה שמשנה הוא לא איך אנשים מדברים אליך, אלא מה הם חושבים עליך.
הוא מעולם לא פגע בתלמיד. אם רק תקפיד לזכור את זה, לא תיכנס לפניקה. דמבלדור שלף קופסת מתכת קטנה, פתח אותה וחשף בתוכה גולות צהובות קטנות.
קרמבו?
שאל המנהל. לא תודה, הם, אמר הרי. האם להגניב לתלמיד LSD נחשב לפגיעה בו, או שזה נכנס לקטגוריה של כיף בלתי מזיק? אתה, אמרת משהו על זה שאני צעיר מדי בשביל להגות את מילות הטירוף והעוצמה?
זה בהחלט נכון,
אמר דמבלדור.
למרבה המזל מילות הטירוף והעוצמה עבדו לפני 700 שנה, ולאף אחד את שמת של מושג מהן. זו הייתה סתם הערה קטנה.
אמר הרי, הוא היה מודע לכך שפיו פעור. אז למה קראת לי לפה?
למה?
חזר דמבלדור על השאלה.
באמת, הר, אם הייתי מסתובב כל היום ושואל למה אני עושה דברים, לא היה לי נשאר זמן לעשות שום דבר. אני אדם בעסוק, אתה יודע.
הרי הנהן בחיוך. כן, זו הייתה רשימה מעוררת התפעלות. מנהל הוגוורטס, כושף ראשי בקסמדרין, מגוומפ עליון בקונפדרציית הקוסמים הבינלאומית. סליחה שאני שואל, אבל טעיתי לעצמי. יש אפשרות לקבל יותר משש שעות אם משתמשים ביותר ממחולל זמן אחד? כי זה די מרשים אם אתה עושה את כל זה כשיש לך רק 30 שעות ביממה. הסתררה עוד שתיקה קלה, שבמהלכה המשיך הרי לחייך. הוא חשש קצת, או למען האמת הרבה, אבל ברגע שהתחבר לו שדמבלדור משגע אותו בכוונה, משהו בתוכו סירב בכל תוקף לקבל את זה כמו גוש של חוסר אונים.
אני חושש שהזמן לא אוהב לי מתח יותר מדי,
אמר דמבלדור אחרי השתיקה הקלה.
ואם זאת נראה שאנו עצמנו קצת גדולים מדי בשבילו, ולכן אנחנו שרועים במאבק מתמיד להתאים את חיינו לזמן.
אכן כן, אמר הרי בכובד ראש, וזאת הסיבה שכדאי שנגיע לפואנטה במהירות. לרגע תהה הרי אם הגזים, ואז דמבלדור צחק.
בסדר כמור, אבל נדבר ישר ולעניין.
המנהל רחן קדימה, תנועה שהתתה את כובע הפטריה המאוחה שלו הצידה וחיכה את זקנו בשולחן.
ביום שני עשית משהו שאמור להיות בלתי אפשרי אפילו עם מחולל זמן, או בעצם בלתי אפשרי משתמשים רק במחולל זמן. מנהל הגיעו שתי ההוגות האלה, מעני?
פרץ אדרנלין חלף בגופו של הרי. הוא עשה את הקטע עם ההוגות באמצעות גלימת ההיעלמות, זו שניתנה לו בקופסת מתנת חג המולד, שהייתה מלווה בפתק שבו היה כתוב, אם דמבלדור יראה הזדמנות לקבל לידיו את אחד מאוצרות המוות, הוא לא ייתן לו לחמוק מידיו עד יום מותו.
טבעי לגמרי לחשוב,
המשיך דמבלדור,
שמכיוון שאיש מתלמידי השנה הראשונה שנוכחו במקום לא היה מסוגל להטיל לחש כזה, נכח שם גם מישהו אחר, בלתי נראה, ואי איש לא היה יכול לראותו, לא הייתה לו בעיה לזרוק את ההוגות. ניתן אולי להמשיך ולשאר שמכיוון שמחולל הזמן היה בידך, אתה היית הגורם הבלתי נראה. ושמכיוון שרמתך נוכחית בהחלט אינה מאפשרת הטלת לחש הנגזה, משמעות הדבר היא שהייתה לך גלימת היעלמות.
דמבלדור חייך חיוך צפן סוד.
האם אני בכיוון הנכון עד כה, הרי?
הרי קפה במקומו. הייתה לו תחושה ששקר ישיר יהיה רעיון טיפשי, וכנראה גם לגמרי עקר, והוא לא הצליח לחשוב על שום דבר אחר לומר. דמבלדור נופף בידו בידידותיות.
אל תדאג, הרי, לא עשית שום דבר רע. גלימות היעלמות אינן אסורות, הן כנראה נדירות מכדי שמישהו יטרח לכלול אותן ברשימה, אבל האמת היא שטעיתי לגבי משהו אחר לחלוטין.
כן? אמר הרי בקול הרגיל ביותר שהצליח להוציא מפיו. עיניו של דמבלדור ברקו בהתלהבות.
אתה מבין, הרי, אחרי שעוברים כמה הרפתקאות, נוטעים להבין את הכיוון הכללי של הדברים הללו. אתה מתחיל לראות את הדפוס, לשמוע את הקצב של העולם. מתחילים לפתח חשדות לפני רגע הגילוי. אתה הילד שנשאר בחיים, ואיכשהו גלימת העלמות הגיע לידך 4 ימים בלבד אחרי שגילית את בריטניה הקסומה שלנו. גלימות כאלו אינן מוצאות למחירה בסמטת דיאגון, אבל יש אחת שעשויה למצוא את דרכה לבעלי המיועד, ולכן איני יכול שלא לטעות אם בדרך מקרה מוזרה מצאת לא סתם גלימת העלמות, אלא את הגלימה בהי הידיעה. אחת משלושת תוצרות המוות שלפי השמועות מסוגלת להחמיא לובשה מבבתו של המוות עצמו.
מבטו של דמבלדור היה אופטימי ומלא שקיקה.
אני יכול בבקשה לראות אותה, הרי?
הרי בלה רוק. איבריו הוצפו בשטף של אדרנלין שהיה חסר תועלת לחלוטין. מולו ישב הקוסם החזק ביותר בעולם, ולא היה לו שום סיכוי לצאת משם, ולא היה לו שום מקום מסתור בהוגוורטס גם אם היה לו סיכוי כזה. הוא עמד לאבד את הגלימה שעברה בירושה במשפחת פוטר במשך מי יודע כמה זמן. דמבלדור נשען באיטיות לאחור בכיסאו הגבוה. האור שבעיניו קבע, והוא נראה מבולבל ומעט נוגה.
הרי,
אמר דמבלדור,
אם אתה לא רוצה, אתה יכול פשוט לומר לו.
באמת? קרקר הרי.
כן, הרי,
אמר דמבלדור. קולו נשמע עכשיו עצוב ומודאג.
נראה שאתה חושש מפני, הרי. אני יכול בבקשה לשאול מה עשיתי כדי לזכות בחוסר אמון מצדך?
הרי בלה רוק. האם יש דרך שבה תוכל להישבע שבועת קסמים מחייבת שלא תיקח את הגלימה שלי? דמבלדור הניד בראשו לאט.
אין משתמשים בנדרים קובלים בקלות שכזאת. וחוץ מזה, הרי, אם אתה לא מכיר את הלחש מראש, תיאלץ בכל מקרה לסמוך על המילה שלי שהוא אכן מחייב. אבל אתה ודאי מבין שאני לא צריך את רשותך כדי לראות את הגלימה. אני חזק מספיק כדי לשלוף אותה בעצמי, עם או בלי נרתיק או מוק.
פניו של דמבלדור היו חמורות סבר.
אבל לא אעשה זאת. הגלימה היא שלך, הרי. לא אקח אותה ממך. זוהי הבטחה ושבועה. אם אצטרך לאסור עליך להשתמש בה בשטח בית הספר, אדרוש ממך ללכת לכספת שלך בגרינגוטס ולאחסן אותה שם.
אמר הרי. הוא בלה רוק בניסיון להרגיע את שטף האדרנלין ולחשוב בהיגיון. הוא הסיר את נרתיק אור עמוק מחגורתו. אם אתה באמת לא צריך את רשותי, אז קיבלת אותה. הרי הושיט את הנרתיק לדמבלדור ונשך את שפתו בחוזקה כסימן לעצמו העתידי במקרה שיטילו עליו אחר כך אובליביאטה. הקוסם הזקן הושיט את ידו לתוך הנרתיק, ואז, בלי לומר שום מילה תחזור, שלף ממנו את גלימת ההיעלמות. נשף דמבלדור.
צדקתי.
הוא העביר את הכתיפה השחורה והמנצנצת בין ידיו.
בת מאות שנים ועדיין מושלמת כביום היווצרה. איבדנו הרבה מהאומנות שלנו במרוצת השנים, וכעת אינני יכול ליצור דבר כזה בעצמי. איש אינו יכול. אני יכול להרגיש את הכוח שלה כמו עדה מהדהד במוחי, כמו שיר המושר תמיד ללא איש ישמע אותו.
הקוסם הרים את מבטו מהגלימה.
אל תמכור אותה. אל תעניק אותה לאף אחד. חשוב פעמיים לפני שתראה אותה למישהו וחכוך בדעתך שלוש פעמים נוספות לפני שתגלה למישהו שהיא אחת מאוצרות המוות. התייחס אליה בכבוד שכן היא חפץ רב עוצמה.
לרגע נתמלאו פניו של דמבלדור כמיהה, ואז הוא החזיר את הגלימה להרי. הרי הכניס אותה בחזרה לנרתיק שלו. פניו של דמבלדור הרצינו שוב.
האם יורשה לי לשאול שוב, הרי, מה גרם לך לא לפתוח בי?
לפתע הרגיש הרי מבויש למדי. הגלימה הגיעה עם פתק, אמר הרי בקול חלוש. ובפתק הזה היה כתוב שתנסה לקחת ממני את הגלימה אם תדע. אבל אני לא יודע אם ישיר את הפתק, באמת שלא.
אני מבין.
אמר דמבלדור באיטיות.
ובכן, הרי, לא אפקפק במניעים של מי שישאיר לך את הפתק. מי מלבדו יודע מה היו כוונותיו, ואולי הן בעצם היו טובות. הוא הרי נתן לך את הגלימה.
הרי הנהן, מלא התרשמות מהנדיבותו של דמבלדור, ונבוך מהניגוד אחד בינה ובין גישתו שלו. הקוסם הזקן המשיך.
אבל דומני ששנינו כלי משחק באותו הצבע. הילד שסוף סוף הביס את וולדמורט והזקן שבלם אותו מספיק זמן כדי שאתה תציל את העולם. לא אסקוף את הזהירות שלך לחובתך, הרי. על כולנו לעשות כמיטב יכולתנו לנהוג בחוכמה. אני רק מבקש שתחשוב פעמיים ותחוך בדעתך שלוש פעמים נוספות בפעם הבאה שמישהו יאמר לך לא לפתוח בי.
אני מצטער, אמר הרי. הוא הרגיש נורא בשלב זה. הוא בעצם נזף הרגע בגנדלף, וטוב הלב של דמבלדור רק החמיר את רגשתו. הייתי צריך לבטוח בך.
למרבה הצער, הרי, בעולמנו זה...
הקוסם הזקן הניד בראשו.
אני אפילו לא יכול לומר שהתנהגותך הייתה בלתי חכמה. לא הכרת אותי. והאמת היא שישנם בהוגוורטס אנשים שמוטב שלא תפתח בהם. אולי אפילו כאלה שאתה רואה בהם חברים.
הרי בלרוק, זה לא נשמע מבשר טובות. כמו מי? דמבלדור קם מכיסאו והחל לבחון אחד ממכשיריו, חוגה עם 8 מחוגים באורחים שונים. לאחר כמה רגעים דיבר הקוסם הזקן שוב.
הוא בטח נראה לך מקסים למדי.
אמר דמבלדור.
מנומס כלפיך לפחות, ראות אולי אפילו מלא הרצה, תמיד מוכן להציע עזרה, טובה, עצה.
דרקו מלפוי, אמר הרי בהקלה גדולה מכך שלא מדובר בהרמיוני או משהו כזה. ממש לא, לא הבנת. הוא לא ממיר אותי, אני ממיר אותו. דמבלדור קפה במקומו, מבטו נעוץ בחוגה.
אתה מה?
אני הולך להמיר את דרקו מלפוי מהצד האפל, אמר הרי. נו, להעביר אותו לצד של הטובים. דמבלדור הזדקף והסתובב לעבר הרי. הוא עטה את אחת מההבעות הנדהמות ביותר שהרי ראה על פניו של אדם כלשהו, קל וחומר אדם בעל זקן כסוף ארוך.
אתה בטוח?
אמר הקוסם הזקן כעבור רגע.
שהוא מוכן לגאולה? אני חושש שהטוב שנדמה לך שאתה רואה בו הוא משלת לב, או גרוע מכך פיתיון או מלכודת.
לא סביר, אמר הרי. זאת אומרת, אם הוא מנסה להסוות את עצמו כבחור טוב, הוא עושה עבודה ממש גרועה. זה לא קטע שבו דרקו פונה אליי והוא כולו מקסים, ואני מחליט שיש בו גרעין של טוב שמתחבא עמוק בפנים. בחרתי לגאול דווקא אותו, כי הוא היורש לבית מלפוי, ואם צריך לבחור רק אדם אחד לגאול, הוא הבחירה המתבקשת. אבית הופיע בעינו השמאלית של דמבלדור.
אתה מתכוון לזרוע זרעים של טוב ואהבה בליבו של דרקו מלפוי, כי אתה צופה שהיורש של בית מלפוי יתגלה כבעל ערך מבחינתך?
לא רק מבחינתי, מחה הרי. מבחינת כל בריטניה הקסומה אם זה יעבוד. וחוץ מזה, ככה היו גם לא חיים יותר מאושרים ובריאים נפשית. תראה, אין לי מספיק זמן להמיר את כולם מהצד האפל, ואני חייב לשאול את עצמי איפה האור יכול להשיג את היתרון הכי גדול במהירות הכי גדולה. דמבלדור התחיל לצחוק. צחוק הרבה יותר חזק מכפי שהארי ציפה לו, כמעט גאייה. זה נראה ממש לא מכובד. קוסם עתיק ורב עוצמה אמור לצחוק בקול נמוך ורועם, לא להתגלגל כל כך מצחוק עד שהוא מתקשה לנשום. הארי פעם נפל מהכיסא כשצפה בסרט מרק ברווז של האחים מרקס, ובדיוק כך צחק דמבלדור עכשיו. זה לא כזה מצחיק, אמר הארי אחרי זמן מה. הוא התחיל לחשוש שוב לשפיותו של דמבלדור. דמבלדור השתלט על עצמו במאמץ ניכר.
אוי הארי, אחד התסמינים של המחלה קרויה חוכמה הוא שאתה מתחיל לצחוק מדברים שאף אחד אחר לא חושב שמצחיקים. כי כשאתה חכם הארי, אתה מתחיל להבין את הבדיחות.
הקוסם הזקן מחה דמעות מעיניו.
יש שראה אחת מסכלת את חברתה, בהחלט, בהחלט כך.
לקח למוחו של הארי רגע לזהות את מקורן של המילים המוכרות. היי, זה ציטוט של טולקין, גנדלף אומר את זה.
תרדן למען האמת,
אמר דמבלדור. אתה בן מוגליגים? שאל הארי בתדהמה.
חושש אני שלא,
אמר דמבלדור שחייך עכשיו שוב.
נולדתי 70 שנה לפני שהספר הזה יצא לאור, ילדי היקר. אבל נראה שאלה מתלמידי שהם בני מוגלגים נוטים לחשוב בצורה דומה מבחינות מסוימת. צברתי לא פחות מ-20 עותקים של שר הטבעות, ו3 אוספים של כל כתבי טולקין, ואני מוקיר כל אחד ואחד מהם.
דמבלדור שלף את שרביטו, הרים אותו ונעמד בתנוחה המתאימה.
עבור! לא! תעבור! איך זה נראה?
אמר הרי בקריסה מוחית כמעט מוחלטת, אני חושב שחסר לך בלרוג, והפיג'מה הברודה וכובע הפטריה המאוחה לא עזרו בכלל.
אני מבין.
דמבלדור נאנח והחזיר את שרביטו לחגורתו באגמומיות.
חוששני שהיו בחיי מעט מאוד בלרוגים לאחרונה. כיום זה הכל פגישות קסמנדרין שבהן אני מנסה נואשות לתקוע מקלות בגלגליו, וארוחות רשמיות שבהן פוליטיקאים זרים מתחרים מי יהיה השוטה הקשן הגדול ביותר. והתנהגות מסתורית כלפי אנשים, ידיעת דברים שאין לי דרך לדעת, אמירת משפטים סתומים שמתבררים רק בדיעבד, וכל שאר הדרכים הקטנות שבהן קוסמים רבי עוצמה, משעשעים את עצמם אחרי שעזבו את החלק בתבנית שמאפשר להם להיות גיבורים. ואם כבר מדברים, הרי, יש לי משהו לתת לך. משהו שהיה שייך לאביך.
באמת, אמר הרי. וואו, מי היה מנחש?
אכן כן.
אמר דמבלדור.
זה באמת קצת צפוי, מה?
פניו הרצינו.
ובכל זאת...
דמבלדור חזר לשולחנו והתיישב בעודו מושך את אחת המגירות. הוא הכניס אליה את שתי ידיו, ואז במאמץ קל, הוציא ממנה חפץ גדול וכבד למראה, שאותו הניח על שולחן האלון בחוותה הרמה.
זאת,
אמר דמבלדור,
הייתה האבן של אביך.
הרי בהבה. היא הייתה אפורה בהירה, דהויה, חסרת צורה מוגדרת, משוננת ונראתה בהחלט כמו סתם אבן גדולה רגילה. דמבלדור הניח אותה על הפאה הגדולה ביותר שלה, אבל היא עדיין התנודדה על השולחן בחוסר יציבות. הרי הרים את מבטו. זו בדיחה, נכון?
לא, זו אינה בדיחה.
אמר דמבלדור שהניד בראשו ונראה רציני מאוד.
לקחתי אותה מחורבות הבית של ג'יימס וילילי במחדש גודריק. שם מצאתי גם אותך, ושמרתי אותה מאז ועד עכשיו לציפייה על היום שבו אוכל לתת לך אותה.
בתערובת ההשערות ששימשה להרי כמודל העולם, הטירוף של דמבלדור הלך ועלה בסבירותו. אבל עדיין הייתה מידת הסתברות משמעותית שהוקצתה לחלופות אחרות. זאת אבן קסומה?
לא ככל הידוע לי,
אמר דמבלדור.
אבל אני מייעץ לך במלוא הרצינות לשמור אותה כמה שיותר קרוב אליך בכל עת.
טוב, דמבלדור כנראה משוגע, אבל אם הוא לא, יהיה פשוט מביך מדי להסתבך בשל התעלמות מעצתו של הקוסם הזקן והמסתורי. זה בטח היה מספר 4 ברשימת 100 מצבי הכישלון הברורים מעליהם. הרי התקדם לעבר השולחן והניח את ידיו על האבן בניסיון למצוא זווית שבה יוכל להרים אותה בלי להיחתך. אני אשים אותה בנרתיק שלי אם כך. דמבלדור הזעיף פנים.
זה עלול להיות לא מספיק קרוב. ומה אם נרתיק אור עמוק שלך יאבד או יגנב?
אתה חושב שאני צריך פשוט להיסחב לכל מקום עם אבן גדולה? דמבלדור נעץ בהרי מבט רציני.
זה עשוי להיות חכם מצדך.
אמר הרי. האבן נראתה כבדה למדי. נראה לי שזה יגרום לתלמידים האחרים לשאול אותי שאלות לגביה?
תגיד להם שציוויתי עליך לעשות זאת.
אמר דמבלדור.
אף אחד לא יתאה על כך מכיוון שכולם חושבים שאני משוגע.
פניו היו עדיין רציניות לחלוטין. אם להיות כן, אם אתה נוטה להגיד לתלמידים להיסחב לכל מקום עם אבנים גדולות, אני די יכול לראות למה אנשים עשויים לחשוב כך.
הרי.
אמר דמבלדור. הקוסם הזקן הניף יד אחת במחווה שכאילו כללה את כל המכשירים המסתוריים בחדר.
כשאנחנו צעירים אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים הכל, ולכן אנחנו מאמינים שאם אנחנו לא רואים הסבר למשהו, משמעות הדבר היא שאין לו הסבר. כשאנחנו מתבגרים אנחנו מבינים שהיקום פועל לפי קצב היגיון משלו. אפילו אם אנחנו עצמנו איננו יודעים מה הם, זוהי רק בורתנו שלנו שנראית לנו כטירוף.
המציאות תמיד עובדת לפי חוקים, אמר הרי, גם אם אנחנו לא יודעים מה הם.
בדיוק, הרי,
אמר דמבלדור.
ההבנה הזאת, ואני רואה שאתה אכן מבין זאת, היא מהות החוכמה.
אז למה בדיוק אני צריך לסחוב איתי את האבן הזאת?
לא עולה בדעתי שום סיבה למען האמת,
אמר דמבלדור. לא עולה בדעתך. דמבלדור הנהן.
אבל זה שלא עולה בדעתי סיבה לא אומר שהיא אינה קיימת.
המכשירים המשיכו לתקתק. אוקיי, אמר הרי, אני אפילו לא בטוח שכדאי לי לומר את זה, אבל זו ממש לא הדרך הנכונה להתמודד עם הבורות שלנו בנוגע לאופן שבו היקום עובד.
לא.
אמר הקוסם הזקן כשהוא נראה מופתע ומאוכזב. להרי הייתה תחושה שהשיחה הזאת לא עומדת להסתיים לטובתו, אבל הוא המשיך בכל זאת. לא. אני אפילו לא יודע אם לקשל הזה יש שם רשמי, אבל אם הייתי צריך להמציא לו שם בעצמי, הייתי קורא לו תיעדוף ההשערה או משהו כזה. איך אני אנסח את זה בצורה פורמלית? נניח שיש לך מיליון קופסאות, ורק אחת מהקופסאות הללו מכילה יהלום. ויש לך קופסה מלאה בגלי יהלומים, וכל גלי יהלומים תמיד מצפצף בנוכחות יהלום, ומצפצף בחצי מהפעמים אם בקופסה אין יהלום. אם היית מעביר 20 גלאים על כל הקופסאות, היית נותר בממוצע עם מועמד אחד כוזב ומועמד אחד אמיתי, ואז יידרש לך רק עוד גלאי אחד או שניים כדי להגיע למועמד האמיתי היחיד. הנקודה היא שכשיש הרבה תשובות אפשריות, רוב הראיות שאתה צריך פשוט מוקדשות לאיתור ההשערה הנכונה מבין מיליון האפשרויות, להבאתה לתשומת לבך מלכתחילה. כמות הראיות שצריך כדי להבחין בין שניים או שלושה מועמדים סבירים קטנה בהרבה בהשוואה לכך, אז אם אתה פשוט קופץ קדימה בלי ראיות ומקדם אפשרות אחת מסוימת למרכז תשומת הלב שלך, אתה מדלג על רוב העבודה. זה כאילו שיש עיר שיש בה מיליון אנשים, מתרחש ברצח ובלש אומר, טוב, אין לנו שום ראיות בכלל, אז האם שקלנו את האפשרות שמורטימר סנורדגרס הוא הרוצח?
והוא באמת הרוצח?
אמר דמבלדור. לא, אמר הארי, אבל אחר כך מסתבר שלרוצח היה שיער שחור ושלמורטימר יש שיער שחור. אז כולם חושבים לעצמם, נראה שמורטימר הוא באמת הרוצח. אז זה לא הוגן כלפי מורטימר שהשוטרים מקדמים אותו למרכז תשומת ליבם, בלי שכבר יש להם סיבות טובות לחשוד בו. כשיש הרבה אפשרויות, רוב העבודה מוקדשת לאיתור התשובה האמיתית, להפניית תשומת לב ראשונית אליה. לא צריך בשביל זה הוכחה, או את סוג הראיות הרשמיות שמדענים או בתי משפט דורשים, אבל צריך איזה רמז, והרמז הזה צריך להבחין בין האפשרות המסוימת הזאת למיליוני האפשרויות האחרות. אחרת, אתה לא יכול פשוט לשלוף את התשובה הנכונה משום מקום. אתה לא יכול אפילו לשלוף אפשרות ראויה למחשבה משום מקום. ובטח יש מיליון דברים אחרים שאני יכול לעשות חוץ מלהיסחב לכל מקום עם האבן של אבא שלי. זה שאני בור בנוגע ליקום, לא אומר שאני לא בטוח איך אני אמור לחשוב לנוכח אי הוודאות שלי. חוקי החשיבה ההסתברותית לא פחות קשיחים מהחוקים ששולטים בלוגיקה הקלאסית. ומה שעשית עכשיו פשוט אסור. הרי השתתק. אלא אם כן יש איזה רמז שלא הזכרת כמובן. אמר דמבלדור. הוא תופף על לחיו בארשת פנים מאורהרת.
טיעון מעניין, בהחלט. אבל האם הוא לא מתמוטט בנקודה שבה אתה עורך אנלוגיה בין מיליון רוצחים אפשריים, שרק אחד מהם ביצע את הרצח או בחירה בדרך פעולה אפשרית אחת מיני רבות, כשייתכן שיש דרכי פעולה חכמות רבות? איני אומר שהסחבות עם האבן של אביך לכל מקום מדרך הפעולה האפשרית הטובה ביותר, רק שזה חכם יותר לעשות זאת מאשר לא לעשות זאת.
דמבלדור הכניס שוב את ידו למגירה שפתח קודם לכן, והפעם נראה כאילו הוא נובר בפנים. לפחות נראה שידו זזה.
אוסיף ואציין.
אמר דמבלדור בעוד הארי עדיין מנסה להבין איך לענות לתשובה הבלתי צפויה בעליל.
שזו טעות נפוצה של תלמידי רבנקלו לחשוב שכל הילדים החכמים ממוינים לשם ולא נשארים ילדים חכמים לשאר הבתים. אין זה כך. המיון לרבנקלו מעיד על כך שאותו תלמיד מונה על ידי תשוקתו לדעת דברים. זוהי תכונה שונה בתכלית מתכונה.
הקוסם חייך בעודו מתכופף מעל המגירה.
עם זאת נראה שאתה אכן נבון למדי. פחות כמו גיבור צעיר ויותר כמו קוסם ישיש מסתורי צעיר. אני חושב שאולי נקטתי איתך בגישה מוטעת הרי, וייתכן שאתה מסוגל להבין דברים שמעטים יוכלו לתפוס. אז יהיה נועז ואציע לך עוד ירושה אחת.
אתה לא מתכוון לומר, השתנק הרי, שלאבא שלי הייתה עוד אבן?
סליחה,
אמר דמבלדור.
אני עדיין מבוגר יותר ומסתורי יותר ממך, ואם יש גילויים כלשהם שאמורים להתגלות, אני הוא זה שיגלה אותם. תודה רבה לך. אוף. איפה זה?
דמבלדור רחן עמוק יותר לתוך המגירה, ואז עוד יותר. ראשו וכתפיו וכל פלג גופו העליון נעלמו בפנים עד שרק האגן והרגליים בלטו החוצה, כאילו המגירה אוכלת אותו. הארי לא היה יכול שלא לתהות כמה דברים יש שם בדיוק, ואיך תראה רשימת המלאי כולה. לבסוף התרומם דמבלדור בחזרה מתוך המגירה, אוחז במושא החיפוש שלו, שאותו הוא הניח על השולחן לצד האבן. היה זה ספר לימוד משומש בעל פינות מרופתות ושדרה בלויה, רכיחת שיקויים למתקדמים מאת לחיימוס בוראז'. על הכריכה הייתה תמונה של מבחינה מעלת השן.
זה,
דקלם דמבלדור,
היה ספר הלימוד לשיקויים שבו השתמשה עמך בשנת החמישית.
שאני צריך לשאת עליי בכל עת, אמר הארי.
שעוצר בתוכו סוד נורא. זאת שגילויו עלול להיות כה הרסני עד שעליי לבקש ממך להישבע, ועליי לדרוש ממך שתישבע ברצינות. לא משנה מה דעתך על כל זאת, לעולם לא לומר על כך דבר לאף אחד ולשום דבר.
הארי בחן את ספר הלימוד לשיקויים שבו השתמשה אמו בשנתה החמישית, אשר, כך מתברר, עצר בתוכו סוד נורא. הבעיה הייתה שהארי באמת לקח שבועות כאלו ברצינות רבה. כל נדר הוא נדר כובל אם נודר אותו האדם הנכון. אני קצת צמא, אמר הארי, וזה סימן ממש לא טוב. דמבלדור לא תהה לפשר ההצהרה המסתורית הזאת.
האם אתה נשבע, הארי?
שאל דמבלדור. עיניו הישירו מבט אל תוך עיניו של הארי.
אחרת לא אוכל לספר לך.
כן, אמר הארי, אני נשבע. זו הייתה הבעיה בלהיות רייבנקלו. רייבנקלו לא היה מסוגל לסרב להצעה כזאת בלי שהסקרנות תאכל אותו, וכולם ידעו זאת.
ואני נשבע בחזרה,
אמר דמבלדור.
שמה שאני עומד לספר לך הוא האמת.
דמבלדור פתח את הספר, לכאורה באקראי, והארי רחן קדימה כדי לראות.
אתה רואה את הערות הללו?
אמר דמבלדור בקול כה חלש עד שהיה כמעט לחישה.
שכתובות בשולי הספר?
הארי צמצם את עיניו. נראה שהדפים המציבים מתארים משהו שנקרא שיקוי הוד הנשר, שאת רבים ממרכיביו הארי כלל לא הצליח לזהות, וששמותיהם לא נראו כאילו נגזרו מאנגלית. בשולי אחד הדפים הייתה משורבטת הערה בכתב יד, ובה נכתב. מעניין מה יקרה אם מישהו ישתמש פה בדם תסטרל במקום באוכמניות. ומיד מתחתיה הייתה כתובה תשובה בכתב יד שונה. מי שישתה את זה יהיה חולה למשך שבועות ואולי ימות. אני רואה אותן, אמר הארי. מה איתן? דמבלדור הצביע על השרבוט השני.
אלו שבכתב היד הזה,
הוא אמר, עדיין באותו קול שקט,
נכתבו על ידי אמך, ואלו שנכתבו בכתב היד הזה,
הוא הזיז את אצבעו כדי להצביע על השרבוט הראשון,
נכתבו על ידי. נהגתי להפוך את עצמי לבלתי נראה ולהתגנב לחדרה בזמן שישנה. לילי חשבה שאחד מחבריה הוא שכותב אותן, והיו להם ריבים מדהימים.
זו הייתה הנקודה המדויקת שבה הארי הבין שהמנהל של הוגוורטס אכן משוגע. דמבלדור הביט בו בהבעה רצינית.
האם אתה מבין את ההשלכות של מה שסיפרתי לך כעת, הארי?
אמר הארי, הוא הרגיש כאילו קולו תקוע. סליחה, אני לא ממש...
נו טוב,
אמר דמבלדור ונאנח.
נראה שגם לחוכמה שלך יש גבולות. שנעמיד פנים שלא אמרתי דבר.
הארי קם מכיסאו, חיוך מקובל פניו. כמובן, אמר הארי. אתה יודע, האמת שכבר די מאוחר ואני קצת רעב, אז אולי כדאי שירד לאכול ארוחת ערב, והארי ניגש ישר לדלת. הידית לא הסתובבה.
אתה פוגע בי, הארי,
אמר בשקט קולו של דמבלדור שהגיע הישר מאחוריו.
אתה מבין לפחות שמה שאמרתי לך הוא סימן של אמון?
הארי הסתובב לאט. לפניו היה קוסם חזק להחריד ומשוגע להחריד, עם זקן ארוך וכסוף. כובע שנראה כמו פטריה מאוחה ענקית, ומה שלעיניים מוגלגיות נראה כמו שלוש שכבות של פיג'מה שצבעה ורוד עז. מאחוריו הייתה דלת שלא תפקדה באותו הרגע. דמבלדור נראה עצוב ויגיע למדי, כאילו הוא רוצה להישען על מתי קוסמים שאין בידו.
באמת,
אמר דמבלדור.
אדם מנסה משהו חדש במקום להצמד לאותו דפוס במשך 110 שנים רצופות, ואנשים מתחילים לברוח.
הקוסם הזקן הניד בראשו בצער.
ממך קיוויתי ליותר, הארי פוטר. שמעתי שחבריך חושבים שאתה משוגע. אני יודע שהם טועים. האם לא תועיל להאמין באותו הדבר לגביי?
בבקשה תפתח את הדלת, אמר הארי, קולו רועד. אם אתה רוצה שאבטח בך שוב אי פעם, תפתח את הדלת. מאחוריו נשמע קול של דלת נפתחת.
היו עוד דברים שתכננתי לומר לך,
אמר דמבלדור.
ואם תלך עכשיו, לא תדע מה הם.
לפעמים הארי ממש שנה להיות רייבנקלו. הוא מעולם לא פגע בתלמיד, אמר הצד הגריפינדורי של הארי. אם רק תקפיד לזכור את זה, לא תיכנס לפאניקה. אתה לא הולך לברוח רק כי מתחיל להיות מעניין, נכון? אתה לא יכול פשוט לצאת באמצע השיחה עם המנהל, אמר החלק ההפלפאפי. מה אם הוא יתחיל להוריד נקודות בית? הוא יכול להקשות מאוד על החיים שלך בבית הספר אם הוא יחליט שהוא לא אוהב אותך. ומשהו נוסף בו, שהארי לא ממש אהב אבל גם לא הצליח להשתיק לגמרי, תהה על היתרונות האפשריים הגלומים בלהיות אחד מחבריו המעטים של הקוסם הזקן והמשוגע, שבמקרה גם היה המנהל, הקושף הראשי והמגוומפ העליון. ולמרבה הצער, הסלית'רין הפנימי שלו היה מוצלח יותר מדרקו בפיתוי אנשים לצד האפל, מכיוון שהוא אמר דברים כמו, מסכן, הוא נראה כאילו צריך מישהו לדבר איתו, לא? ולא היית רוצה שאיש כל כך חזק יבטח במישהו פחות מוסרי, נכון? וגם אני תוהה אלו סודות מופלאים דמבלדור יוכל לספר לך אם כאילו תהפכו לחברים, ואפילו אני מוכן להתערב שיש לו אוסף ספרים ממש ממש מעניין. כולכם משוגעים, חשב הארי לכל מרכיביו, אבל הוא היה כל מיעוט למול הסכמתם הגורפת. הארי הסתובב, התקדם מעט לעבר הדלת הפתוחה, הושיט יד וסגר אותה שוב במופגן. זה היה קורבן שלא עלה לו במאום בהתחשב בכך שהוא עמד להישאר שם בכל מקרה, ושדמבלדור ממילא ניחן ביכולת לשלוט בתנועותיו, אבל אולי זה ירשים אותו. כשהארי הסתובב בחזרה, הוא ראה שהקוסם המשוגע ורב העוצמה חזר לחייך, והוא נראה ידידותי. זה טוב, אולי. בבקשה, אל תעשה את זה שוב, אמר הארי. אני לא אוהב להיות לחוד.
אני באמת מצטער על כך, הארי.
אמר דמבלדור, והתנצלותו אכן נשמעה כנה.
אבל זה היה מאוד לא נבון מצדך לעזוב בלי האבן של אביך.
כמובן, אמר הארי. לא היה הגיוני מצידי לצפות שהדלת תיפתח לפני שאוספתי את חפצי המשימה לרשימת הציוד שלי. דמבלדור חייך, והנהן. הארי ניגש לשולחן, הזיז את נרתיק אור עמוק לקדמת החגורה שלו, ואז במאמץ מסוים הצליח להרים את האבן בזרועותיו בנות ה-11 והאכיל בה את הנרתיק שלו. הוא ממש הרגיש את המשקל פוחת לאיתו כשלחש השפה המתרחבת אכל את האבן, והגיהוק שבא לאחר מכן היה רועש למדי ונשמע ללא ספק מתלונן. ספר הלימוד לשיקויים שבו השתמשה אמו בשנתה החמישית, שעצר בתוכו סוד שאכן היה די נורא, היה הבא בתור. ואז הציע הסליטרין הפנימי של הארי בארמומיות, דרך להתחבב על המנהל, ולמרבה הצער הוא הציע אותה בצורה שנועדה להשיג את תמיכת סיעת הרוב הרייבנקלוי. אמר הארי, אם אני כבר נשאר, אולי תוכל לעשות לי סיור קטן במשרד שלך? אני קצת סקרן לגבי חלק מהדברים שיש פה. וזה היה הזוכה בפרס לשון המעטה לחודש ספטמבר. דמבלדור הביט בו, ואז הנהן בחיוך מה.
מחמיא לי שאתה מתעניין,
אמר דמבלדור.
אבל חוששני שאין הרבה מה לומר.
דמבלדור התקרב מעט אל הקיר והצביע על ציור של איש ישן.
אלו הם דיוקונות המנהלים הקוטבים של הוגוורטס.
הוא הסתובב והצביע על השולחן.
זה השולחן שלי.
הוא הצביע על הכיסא.
זה הכיסא שלי.
סלח לי, אמר הארי, אבל האמת שתהיתי בקשר לדברים האלו. הארי הצביע על קוביה קטנה שלחשה בשקט בלורפל, בלורפל, בלורפל.
מה, השליפציקים הקטנים?
שאל דמבלדור.
קיבלתי אותם עם המשרד ואלי שבט של מושג מה רובם עושים. אם כי החוגה הזאת, עם שמונת המחוגים, מונה את מספר, בוא נקרא לזה, איתושים, של מכשפות צבאיות בתוך תחומי צרפת, ולא תאמין כמה עבודה נדרשה כדי לוודא את זה. והדבר הזה, עם הווילבלרים הזהובים, הוא המצאה שלי, ומינרווה לעולם לא תצליח להבין מה הוא עושה.
בזמן שהארי עיכל הכל, דמבלדור ניגש למתלי הכובעים.
כאן נמצאת כמובן מצנפת המיון. אני מאמין שכבר נפגשתם. היא אמרה לי לעולם לא להניח אותה שוב על ראשך בשום פנים ואופן. אתה רק התלמיד 14 בכל ההיסטוריה שאמרה את זה עליו. גם על בבא יגה היא אמרה דבר דומה. ועל 12 האחרים אספר לך כשתהיה מבוגר יותר. זו מטריה. זו עוד מטריה.
דמבלדור צעד כמה צעדים נוספים והסתובב. חיוך רחב למדי נסוך כעת על פניו.
וכמובן, רוב האנשים שמגיעים למשרדי רוצים לראות את פוקס.
דמבלדור עמד ליד הציפור שנצבה על במת הזהב. הארי התקרב, מבולבל למדי. זה פוקס?
פוקס הוא עוף חול.
אמר דמבלדור.
עופות חול עם יצורי קסם חזקים מאוד ונדירים מאוד.
אמר הארי. הוא הרכין את ראשו והביט אל תוך העיניים השחורות, הקטנות והנוצצות, שלא הפגינו ולו קמצוץ של כוח או של תבונה. אמר הארי שוב, הוא היה די בטוח שזיהה את צורתה של הציפור, היה קשה לפספס. תגיד משהו חכם, שאג מוחו של הארי על עצמו, אל תעמוד שם סתם כמו אידיוט. טוב, מה לעשה זה אני אמור לומר, ירה מוחו של הארי בחזרה. כל דבר שעולה בדעתך. זאת אומרת, כל דבר חוץ מפוקס ותרנגולת? כן, כל דבר חוץ מזה. אז... איזה מין קסם יש לעופות החול?
לדמעות שלהם יש כוח ריפוי,
אמר דמבלדור.
הם יצורים של אש ונעים בין כל המקומות באותה הקלות שבה אש נכבט במקום אחד ונדלקת במקום אחר. העומס העצום שהקסם הטבוע בהם מעמיס הגופם גורם להם להזדקן במהירות. ועם זאת הם הדבר הקרוב ביותר בעולם לבני המוות. כי כשגופם טש, הם מציתים את עצמם בפרץ של אש ומותירים מאחוריהם גוזל, או לפעמים ביצה.
דמבלדור התקרב ובחן את התרנגולת במצח כמות.
נראה קצת חלוש, הייתי אומר.
עד שההערה הזאת נקלטה במוחו של הארי, התרנגולת כבר עלתה באש. התרנגולת פתחה את מקורה, אבל היא לא הספיקה אפילו לפלוט קרקור בודד לפני שהחלה לחמוש ולהיחרך. הבעירה הייתה קצרה, חזקה ומוכלת לחלוטין בתוך עצמה. לא היה שום ריח של שריפה. ואז האש גבעה, שניות בודדות לאחר שהחלה, והשאירה מאחור ערמת אפר קטנה ופתטית על הבמה המוזהבת.
אל תיראה כל כך מבועת, הארי,
אמר דמבלדור.
פוקס לא נפגע.
ידו של דמבלדור נכנסה לתוך כיסו, ואז אותה היד חיטטה באפר והוציאה ביצה זהובה קטנה.
תראה, הנה ביצה.
וואו, מדהים.
אבל עכשיו באמת כדאי שנתקדם קצת,
אמר דמבלדור. הוא הותיר את הביצה באפרה של התרנגולת, חזר לכס שלו והתיישב.
הרי כמעט הגיע שעת ארוחת הערב, ולא כדאי שנאלץ להשתמש במחוללי הזמן שלנו.
מאבק כוח אלים התרחש בממשלת הארי. סליטרין והפלפף החליפו צדדים אחרי שראו את המנהל של הוגוורטס שורף תרנגולת. כן, קצת, אמרו שפתיו של הארי, ואז ארוחת ערב. אתה שוב נשמע כמו אידיוט, העיר המבקר הפנימי שלו.
ובכן,
אמר דמבלדור,
חוששני שיש לי וידוי, הארי. וידוי והתנצלות.
התנצלויות הן דבר טוב. זה אפילו לא הגיוני, מה אני מקשקש? הקוסם הזקן נאנח עמוקות.
ייתכן שלא תחשוב כך כשתבין מה שיש לי לומר. חוששני, הארי, שתמרנתי אותך כל חייך. אני הוא זה שהשאיר אותך לטיפולם של הוריך החורגים המרושעים.
ההורים החורגים שלי לא מרושעים, פלט הארי. ההורים שלי, זאת אומרת.
מה? לא?
אמר דמבלדור שנראה מופתע ומאוכזב.
אפילו לא קצת? זה לא מתאים לתבנית.
הסליטרין הפנימי של הארי צרח במלוא ראותיו המדומיינות. שתוק חתיכת אידיוט, הוא ייקח אותך מהם. לא, לא, אמר הארי. שפתיו קפואות בהוויה מזעזעת. רק ניסיתי לחוס על רגשותיך. הם בעצם מרושעים מאוד.
באמת?
דמבלדור רחן קדימה והביט בו בדריכות.
מה הם עושים?
דבר מהר. הם, אני צריך לפתור כלים ולשטוף בעיות, והם לא נותנים לי לקרוא הרבה ספרים, ו...
אה, טוב מאוד, טוב לשמוע.
אמר דמבלדור שנשען שוב לאחור. הוא חייך חיוך עצוב.
אני מתנצל על זה. אם כך, עכשיו איפה הייתי בדיוק? אה, כן. צר לי לומר, הרי, שאני אחראי פחות או יותר לכל דבר רע שאי פעם קרה לך. אני יודע שזה בטח יכניס אותך מאוד.
כן, אני כועס מאוד. אמר הארי, רור! המבקר הפנימי של הארי העניק לו את פרס המשחק הגרוע ביותר בתולדות הזמן כולו.
ורק רציתי שתדע,
אמר דמבלדור,
רציתי לומר לך בהקדם האפשרי למקרה שמשהו יקרה לאחד מאיתנו אחר כך, שאני באמת באמת מצטער על כל מה שכבר קרה ועל כל מה שעוד יקרה.
עיניו של הקוסם הזקן נצצו מדמעות. ואני כועס מאוד, אמר הארי. כועס כל כך עד שאני רוצה ללכת ברגע זה, אלא אם כן יש לך עוד משהו לומר. פשוט, לך כבר לפני שהוא ישרוף גם אותך, צבחו סליטרין והפלפף וגריפינדור.
אני מבין,
אמר דמבלדור.
דבר אחרון, הארי, אל תנסה לעבור את הדלת האסורה במסדרון הקומה השלישית. אין שום דרך שתוכל לעבור את כל המלכודות, ולא הייתי רוצה לשמוע שקרה לך משהו רק שניסית לעשות זאת. מסוכני שתוכל אפילו לפתוח את הדלת הראשונה, מכיוון שהיא נעולה ואינך מכיר את הלחש על האמורה.
הארי הסתובב ונמלט לעבר היציאה במהירות C. הידית שיתפה פעולה כשהוא סובב אותה, והוא רץ במורד המדרגות הלולייניות בעודן מסתובבות. רגליו כמעט נתקלות זו בזו ומפילות אותו, ובתוך רגע הוא היה למטה, והגרגויל זז הצידה, והארי נורה מתוך גרם המדרגות כמו חץ מקשת. הארי פוטר. בטח יש איזה קטע מיוחד עם הארי פוטר. הרי גם מבחינת כל שאר האנשים היה יום חמישי, אבל לא נראה שדברים כאלה קורים לאף אחד אחר. השעה הייתה 6:21 בערב יום חמישי, כשהארי פוטר נורה מתוך גרם המדרגות כמו חץ מקשת, העיץ במהירות סי והתנגש חזיתית במינרווה מגונגל, שבדיוק נכנסה למסדרון בדרכה למשרד המנהל. למרבה המזל, איש מהם לא סבל מפגיעה חמורה. כמו שהוסבר להארי מעט מוקדם יותר באותו יום, בשלב שבו סירב להתקרב למטטה שוב אי פעם, בקווידיץ' משתמשים במרביצנים מברזל יצוק רק כדי שיהיה להם אפילו סיכוי לפגוע בשחקנים, מכיוון שקוסמים נוטים להיות עמידים יותר בפני חבלות מאשר מוגלגים. אבל הארי ופרופסור מגונגל בכל זאת מצאו את עצמם שרועים על הרצפה, והמגילות שהיא החזיקה בידיה התפזרו בכל המסדרון. שתיקה נוראה הסתררה.
הארי פוטר.
סיננה פרופסור מגונגל מהרצפה שעליה הייתה שרועה ליד הארי, קולה התרומם כמעט לכדי צווחה.
מה עשית במשרד המנהל?
כלום, צייץ הארי.
דיברת איתו על המורה להתגוננות?
לא, דמבלדור זימן אותי לשם ונתן לי איזה אבן גדולה ואמר שהיא הייתה שייכת לאבא שלי ושאני צריך להיסחב איתה לכל מקום. עוד שתיקה נוראה.
אני מבינה.
אמרה פרופסור מגונגל, קולה מעט רגוע יותר. היא קמה, ניירה את בגדיה וירתה מבט נוקב במגילות הפזורות, שקפצו מיד להרימה מסודרת ונצמדו לקיר המסדרון, כאילו כדי להתחבא ממבטה.
תנחומיי, מר פוטר, ואני מתנצלת שפקפקתי בך.
פרופסור מגונגל, אמר הארי, קולו רעד במקצת. הוא הקים את עצמו מהרצפה, נעמד על רגליו והרים מבט אל פניה הבטוחות והשפויות. פרופסור מגונגל...
כן, מר פוטר.
את חושבת שאני באמת צריך, אמר הארי בקול חלוש, להיסחב לכל מקום עם האבן של אבא שלי? פרופסור מגונגל נהנחה.
חוששתני שזה בינך לבין המנהל.
היא היססה.
רק אומר שהתעלמות מוחלטת מדבריו של המנהל היא כמעט אף פעם אינה צעד חכם. אני באמת מצטערת לשמוע על הדילמה שלך, מר פוטר, ואם יש איזו דרך שבה אוכל לעזור לך עם מה שתחליט לעשות.
אמר הארי, האמת היא שחשבתי שברגע שידע איך, אוכל לשנות את הצורה של הסלע לטבעת ולענוד אותה על האצבע. אם תוכלי ללמד אותי איך לשמר שינויי צורה...
טוב ששאלת אותי קודם.
אמרה פרופסור מגונגל, פניה מתקשחות מעט.
אם תאבד שליטה על שינוי הצורה, ההיפוך יכרות לך את האצבע וכנראה יתלוש לך את היד מהמקום. ובגילך, אפילו טבעת תהיה מטרה גדולה מדי שתצליח לשמר את שינוי הצורה לתקופה בלתי מוגבלת מבלי שזה יהפוך למעמסה גדולה מדי על הקסם שלך. אבל אוכל לדאוג שיחשלו בשבילך טבעת עם מקום לאבן חן. אבן חן קטנה, שתהיה במגע עם האור שלך, ותוכל להתאמן בשימור צורה של חפץ בטוח, כמו מרשמלו. כשתצליח להתמיד בזה, אפילו תוך כדי שינה, למשך חודש שלם, ארשה לך לשנות את צורתה של... האבן של אביך.
קולה של פרופסור מגונגל דאח.
המנהל באמת?
כן. פרופסור מגונגל נהנחה.
זה קצת מוזר, אפילו יחסית אליו.
היא התכופפה והרימה את הרימת המגילות.
אני מצטערת, מר פוטר. אני מתנצלת שוב שלא בטחתי בך. אבל כעת תורי לפגוש את המנהל.
כאילו, בהצלחה וכל זה.
תודה לך, מר פוטר.
פרופסור מגונגל הלכה לעבר הגרגויל, אמרה את הסיסמה מבלי להישמע ונעמדה על המדרגות המסתובבות. היא החלה לעלות מחוץ לשדה הראייה של הארי והגרגויל החל לחזור למקומו, פרופסור מגונגל, המנהל שרף תרנגולת.
הוא מה?
סוף פרק 17, חלק שני. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי. מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
פרופסור פליטיק יעל וליאר.
פרופסור דמבלדור איתמר קסנר.
פרופסור מגונגל. מקריאה? מתן רוב.